יום חמישי, כ"ה לחודש אייר תשע"ה, בפרשת השבוע, פרשת בחוקותיי. סוגרים מעגל, סוגרים את ספר תורת כהנים, ספר ויקרא, כאשר השבת אנחנו נאמר בסיומה של הפרשה חזק חזק ומתחזק, ולמעשה נכין את עצמנו לקראת שבת במדבר, שבת הבאה. כאשר השבת הבאה, כידוע, לפי לוח השנה, במוצאי שבת נכנסים אל חג השבועות, חג הביכורים, עצרת, חג מתן תורה. אפשר למצוא קצת סמליות, זה אנחנו נעשה יחד היום בשיעור, בחיבור לא רק הכרונולוגי שאחרי בחוקותיי בא במדבר, אלא משהו הרבה יותר עמוק. כשאדם יוצא למדבר, בדרך כלל, ההבנה הבסיסית היסודית של כל אדם שמה זה המדבר, מקום סכנה. לאו דווקא סכנה מחיות טורפות, לאו דווקא משודדים או אויבים, סכנה בסיסית קיומית, חוסר במים ואוכל. כי כמה אדם יכול לקחת על עצמו? כמה? את השיעור הזה אנחנו נקדיש לעילוי נשמת אבי מורי צבי משה בן ישראל יהודה הלוי עליו השלום, הריני כפרת משכבו, ולרפואת כל חולי עמו ישראל. כאשר אנחנו מדברים על הצורך של אדם באופן כללי, היינו כל אדם על פני האדמה, כל מי שמכונה אדם, כל מי שהוא ילוד אישה, שמחפש דרך לחיות חיים סבירים בעולם מפתיע, בעולם שרגע אחד הוא נח ורגע השני הוא נע, רגע אחד הוא עומד ורגע שני האדמה פוערת את פיה והכל רועד. עולם שאדם יכול ללכת ברחוב וממש בלי שום ידיעה, הכנה מראש, הוא יכול לעבור טראומה פיזית או נפשית כי קרה משהו שהוא חווה. כלומר, העולם הזה שלנו הוא עולם שעניינו העלם, הוא נעלם. רוב הדברים שקורים בחיינו הם נעלמים. גם מה שלכאורה נראה ברור מאליו. לקום בבוקר, לדבר, לראות, לשמוע, כי כך הטבע שטבע הקדוש ברוך הוא בבריאה, שזה עובד. אבל בין פעילות קבועה של מערכת לבין קלקולה הנקודתי, המרחבי או הכללי, יכול להיות עניין של כערף עין. אדם למעשה מוצא את עצמו בעולם נעלם מפניו, וכמו שאמרו כבר, העבר עין, ההווה בינתיים, והעתיד עין. עוד לא הגיע. וכבר דיברנו על זה בשיעורים אחרים, ההווה של עכשיו, ועוד שנייה שאני מדבר איתכם, הוא כבר הפך להיות עבר. כבר המושג של הווה זה לא משהו שהוא ארוך טווח. הוא מהיר מאוד. ההווה זה הרגע הנתון עכשיו, הרגע הנתון הבא זה העתיד שהופך להיות הווה בעוד רגע. כלומר זה ממערכת שהאדם צריך להיות עם כוחות נפש גדולים מאוד כדי להיות נכון לקראת הבאות, שאם חז ושלום קורה משהו שהוא יעבור אותו בצורה טובה, בצורה בריאה, וימשיך הלאה. ידוע שזה לא רק בדברים שהם לא טובים. דוגמה, כאשר אחי יוסף, ולמדנו את זה ככה לפני חודש אולי, כאשר אחי יוסף חוזרים ממצרים, כשהם באים עם שמעון ובנימין ועגלות להביא את יעקב אבינו, יש להם חשש יסודי, בסיסי מאוד, באיך לבשר לאבא עוד יוסף חי. למה לא תגיד לו, הוא כל כך מחכה, הוא כל כך מצפה, הוא כל כך קשה לו בלי, תגיד לו ישר. החשש שמרוב שמחה, הוא יפוג ליבו, כמו שאומר רש"י, הוא יקבל את כפלה במילים שלנו, והוא ימות. כלומר, גם במציאות של שמחה גדולה, אדם יכול בגלל ההפתעה של המצב, תלוי בכוחות הנפש שיש לו באותו רגע, גם בדבר שמח, להתעלף. איך מייצרים איזונים נכונים לחיות את העולם הזה בשני המישורים? המישור המכאיב והמישור המשמח. איך מצליחים ליצור דרך סלולה באמצע שמסוגלת לתווך בין קצוות? וכל דבר שאני קורא לו קצה משמעותו שינוי מהשגרה. כי האדם רגיל לשגרה, האדם מובנה לשגרה, האדם חושב לפי שגרה, האדם מתנהל לפי שגרה, הוא מנהל את עולמו על פי שגרה. תעקבו פעם אחרי עצמכם, כל אחד לעצמו, מהרגע שפוקח עיניים. תעשו בדיקה של 3-4 ימים ותעקבו אחר הפעולות. לא מדבר על מחשבות, פעולות. איך אני מתנהג בפועל מרגע שאני פוקח את העיניים? מה הדבר הראשון שאני עושה? מה הדבר השני שאני עושה? לא בתור ביקורת, רק פשוט לראות, ותמצאו את עצמכם מגלים, אולי להפתעתכם אם לא עשיתם את ההפתעה, שאנחנו חוזרים על אותם הדברים בדיוק נמרץ. ואם אדם רגיל שהוא יורד מן המיטה עם רגל שמאל, הוא ירד כל הזמן עם רגל שמאל. ואם יהיה לו בעיה ברגל שמאל והוא יצטרך לרדת עם רגל ימין, יהיה לו קשה. אולי לא קושי פיזי, אבל הנפש שלו זה כאילו, הלו, זה לא הולך למקום הרגיל. כי כל שינוי שהוא שינוי מן המציאות, הוא בשבילנו קצה. זה משהו אחר. אז יש דברים שאנחנו אומרים, טוב, נו בסדר, מה זה אכפת אם אני הולך על רגל ימין או על רגל שמאל? זה באמת לא הקושי. אבל זאת דוגמה קטנה. דוגמה קטנה. אדם מקבל מכה בעין, אז זה כואב. זה קצת קשה לראות פתאום. וברור השם, זה לא כלום, זה יעבור תוך יום יומיים. אבל ביום יומיים הזה, האדם נמצא במצב של קושי. כן, אני בכוונה, אני רומז אליך. הוא צריך לטפל בזה. הוא צריך לאזן את עצמו. מאיפה הכוחות לאזן? מה נותן לי את הכוח לא להתעלם? מה אכפת לי? אני לא עושה כלום, זה יעבור. לא, זה לא יעבור. זה יעבור אולי פיזית. אבל צריך לבדוק שזה עובר. צריך לתת את מה שצריך לתת לזה. נסתכל על הדור שלנו. על חיי היומיום שלנו. יש באופן כללי תחושה של חולשה גדולה במובן הרוחני. יש באמת תנועה גדולה של תשובה מצד אחד. אבל באופן כללי שמסתכלים אנחנו רואים שיש חולשה רוחנית בדור. יש כל מיני ניסיונות לקעקע, כל מיני עניינים דתיים או רוחניים. יהודי שואל את עצמו, מה קרה לנו? כלומר, איך הגענו למצב הזה? או אולי באמת יותר נכון לשאול, איך יוצאים מזה? כי זה לא נוח ולא טוב להישאר במצב של קושי, במצב של צרה. זה רע. אסור להישאר שם. בואו נראה. לפניכם במקור מספר 1, בדפים שקיבלתם, מופיעים פסוקים מפרשת השבוע בספר ויקרא, פרק חווה, ואני קורא, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי גשמכם בעיתם ונתנה הארץ יבולה ואת השדה ייתן פריון והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרה ואכלתם לחמכם לשובע וישבתם לבטח בארצכם. אני אמשיך עוד פסוק אחד ואולי שניים. ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחרית, והשבתי חיה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם. אם נתבונן בפסוקים שקראנו, בואו רגע ונסתכל. אם בחוקותיי תלך, מה פירוש בחוקותיי? החוקים של? לא שומע.
של השם.
של הקדוש ברוך הוא. מה זה חוקי הקדוש ברוך הוא?
התורה.
איך? התורה. מה זו התורה?
מצוות.
אז למה כתוב אחרי זה ואת מצוות הייתי שמרו? כלומר, אם המילה בחוקות מדברת על המצוות, אז מה זה המצוות של אחר כך? כן.
אולי דרגיה של, כאילו, מצוות הלבבות.
אתה אומר אולי חובת הלבבות, יפה, רעיון יפה. רש"י באמת במקום, קשה לו לכאורה עם שני מונחים שאולי סותרים זה את זה. אם הם לא סותרים, אז הם כפולים, אז זה מיותר לכאורה. אומר רש"י לא, הכיוון הוא לא נכון. מצוותיי תשמרו זה מצוות התורה, זה פשוט. כתוב מצוותיי. אבל מה זה בחוקותיי? אומר רש"י, הגדרה שצריך להבין אותה למה הוא מתכוון. אומר רש"י, במקום שתהיו עמלים בתורה. אופס, רגע, סליחה. עמל התורה זה ללכת בחוקותיה, חוקות השם? זה הכוונה? בואו ננסה רגע לקרוא את הפסוק על פי פירוש רש"י. בסדר? אם תהיו עמלים בתורה ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. רגע, אם זה תלוי בבחירה שלנו, חיוב המצוות? מדהים. אם זה מילה תנאי, לא? ככה אנחנו מבינים בפשטות. כלומר, אם אתם תרצו, טוב. אם לא תרצו, תענשו, נכון? אם תרצו ותקיימו את העמל בתורה, אני מדבר לפי רש"י, ואת המצוות תשמרו ועשיתם אותם. רגע, לא הבנתי. אם אני הולך ועמל בתורה ואת המצוות אני שומר, אז למה אני צריך להגיד ועשיתם אותם? זה מה שאני רוצה, לא? כלומר, כל הפסוק הראשון הוא מורכב. הוא יושב על שלושה מסלולים שצריך להבין אותם. ולמה כל כך צריך להבין אותם? בואו נתקדם. כי כל המושג הברור של הפרנסה והבריאות של האדם תלויה בזה. ונתתי גשמכם בעיתם, זו פרנסה. ונתנה הארץ יבולה, זה פרנסה. ואת השדה ייתן פריו, זו פרנסה. והשיג לכם דיש את בציר, זה פרנסה, ובציר השיג את זרה, פרנסה, ואכלתם לחמכם לשובע, שפע, וישבתם לבטח בארצכם. יש רוגע, יש שקט. מה זה ישבתם לבטח? תגידו לי מה זה ישבתם לבטח בארצכם?
ביטחון.
יש ביטחון, יש מה? איך בא ביטחון?
אין
מלחמה, יש שלום, יופי. אז אם יש לי פה הבטחה על שלום, על שפע כלכלי, אנשים בדרך כלל שיש להם גם שלום וגם שפע כלכלי, גם מבחינה בריאותית טוב להם. אין מתחים, אין לחצים, חיים ב... איך אתם אומרים? בסטלה, נכון? כן, בכיף, זהו. הכל הולך. אז אם אנחנו אומרים שישבתם לבטח בארצכם, תקרא לי את המשך הפסוק הבא. רגע, לא הבנתי. אם לישבתם לבטח בארצכם לשלום, אז מה זה בנתתי שלום בארץ? זה כבר אמרנו. ושכבתם ואין מחריד, טוב, זה הביטוי של השלום. והשבתי חיה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארציכם, אבל כבר אמרת שאתה נתת שלום, אז איך חרב תעבור בארצי, היא לא תעבור. כל השלושה, ארבעה פסוקים הללו, הם פסוקים עמוסים בשאלות שמצריכות בירור. ולמה הם כאלה? ההבנה שלנו היום בשיעור תהיה לברר את מסד הנתונים הזה ולהביא אותנו לתובנה מיוחדת, חשובה, להבין למה רש"י דיבר ופירש שבחוקותיי זה עמל תורה. מה זה עמל תורה? בעיקרון, הגדרות במישהו של רעיונות, מה זה עמל תורה? לימוד תורה, זה לימוד תורה. שקידשנו את התורה וציוונו על לימוד תורה. לעסוק בתורה. מה זה עמל התורה? התעמק. עוד רעיונות, מה זה עמל תורה לדעתך?
לשקוע
בתורה,
בכל מקום
יופי עוד? לא שומע.
עול מצוות?
מצוות יש לו בנפרד, מצוות הייתי שמרו. מה זה עול תורה? עמל תורה. עמל תורה, שתהיו עמלים בתורה, מה זה?
לתורות התורה.
אוקיי, אוקיי. תחשבו רגע למילה עמל. מה זה המילה עמל? מילה נרדפת ל... יצא אדם לפועלו. אבל לא עדי הארץ. מה זה עמל?
עבודה.
עבודה. וכמו שאדם קם בבוקר והולך לעבודה, וזה דבר ברור שהוא צריך לתת X שעות בעבודה, ובעבודה הוא נותן פול עבודה. עמל התורה זה אומר שאדם צריך להיות הוגה ועוסק בתורה כמה זמן? כל הזמן. זה עמל. כי האדם כל הזמן חושב על העבודה שלו. ולמה הוא חושב על העבודה שלו? כי נותנת לו מה? פרנסה. זאת אומרת, האדם נמצא בעבודה ומשקיע בעבודה ועושה הכל לסביעות רצון המעביד, או כעצמאי לסביעות רצון הלקוחות, כי על זה הקיום שלו. באמת, מובן עכשיו הפסוק השני, ונתת איגיש בכם ואיתם, כל ההגדרה של כל מה שיש שפע, של פרנסה. אז אם כן, מה זה השלום? ונתתי שלום בארץ, נכון? ומיד אחרי זה כתוב, לפני זה כתוב, והשתברם לבטח. אז זה לא יכול להיות שזה מדובר על שלום.
לא, אבל אם עושים תעשה את זה,
ישיבת הבטח הזו היא לא השלום שאנחנו מדברים עליו. כן, זה שלום. וישבתם לבטח בארצכם משמעותו שלום. אבל מה זה השלום השני? ונתתי שלום בארץ מיד אחרי זה. שלום בין מי למי, בין מה למה? בין אדם לחברו. יש פה שני סוגי שלום. שלום באומות העולם ואיתך. אז יש שפע באמת, שפע גדול, ויש בריאות, יש פרנסה, יש שקט, ושכבתם ואין מחריד. אבל מציאות כזו יכולה להיות נוראית כאשר בין האדם לחברו ביום יום אין שלום. ואחר כך מה כתוב? תסתכלו. נתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד ממי? מהשכן, מהחבר. השם בשקט. אין שנאה, אין קנאה. אין תחרות. והשפטתי חיה רעה מן הארץ. איזה על חיות הטרף? אולי. אבל גם מבני אדם שהמוסריות שלהם, שהמידות שלהם דומות. וחרב לא תעבור בארצכם. אין לנו דבר נורא יותר מחרבה השנונה והחדה והמסוכנת של הלשון. של הלשון, שאדם מדבר על חברו. כשאנחנו מתבוננים על הדבר הזה, לתמונה הזו, אז נשארנו עם שני קצוות. מה זה אם? מה זה, זה חובה, לא? תסתכלו אתכם במקור מספר 2. הגמרא במסכת שבת אומרת, ודף פח עמוד א', והתייצבו בתחתית ההר. עם ישראל עומדים בהר סיני, נמצאים למטה. אמר עבדיני בר חמא בר חסא מלמד, מה זה בתחתית ההר? שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם ההר כגיגית, ואמר להם, אם אתם מקבלים התורה מוטב, ואם לן, שם תהיה גבורתכם. אז מה זה אם? יש לנו ברירה? אין לך ברירה. או שאתה מקיים, או שאתה משלם. זה לא תנאי, זה אין ברירה. באמת קשה מאוד לתוספות, תסתכלו במקור מספר 3, התוספות שם, על העניין הזה. כפה עליהם רק כגיגית. אומרים התוספות, מה הרעיון? למה לכפות עליהם רק כגיגית? למה להיים עליהם? ואף הפי שכבר הקדימו לנעשה לנשמע, אמרו נעשה ונשמע. אז למה אתה מכריח אותם? הם הסכימו, הם רצו. שהם היו חוזרים. שיראו האש הגדולה שיצאה נשמתם. כשהקדוש ברוך הוא התגלה מהפחד, היו אומרים, אופה, עם זה אנחנו לא רוצים עצק, זה מסוכן. והוא שאמר בפרק הראשון של מסכת עבודה זרה, כלום כפית עלינו הר כגיגית, שמשמע, שאם היה כופה עליהם, לא היה להם תשובה. מה יענו? הכרחת אותנו, נכון? והרה שאמר מודעה רבה לאורייתא, אם אתה בא ואומר שכפית על הר כגיגית, אז אני אין לי ברירה ואני אנוס, ואני אעבור על כל המצוות שלך אחר כך, וכשאני אבוא למעלה לתן דין, אני אגיד שמה, אני הייתי אנוס, סיימת עליי עם נשת, מה אתה רוצה להגיד לך? לא, לא התכוונתי באמת. לכן על מה שלא קיבלו, אבל מה שלא קיימו היא כתשובה. זו תשובה יכולה להיות על זה שיכולים להגיד קיבלנו את התורה בכפייה. אבל אתה חייב לעשות, קיבלת, תעשה תשובה. אנחנו רוצים את הסגירת מעגל במצרת בגילה, הדר קיבלו אבימי החשבורש. קיבלו ברצון מה ששם קיבלו באומץ. אז נגיד שעד לדור של החשבורש היה להם טענה, לנו אין. באמת מעניין, איך אנחנו מתמודדים עם הצרות האלה של העולם? שלום, אין. שכבתם ואין מחריד, עדיין לא בא. חלק מההבטחות שיש לנו כאן, עדיין לא זכינו לראות אותן. גם שלום בין אדם לחברו לא כל כך יש. איך אפשר לחיות? מבקוחות הנפש להתמודד עם כל מה שיש אחר כך, ובאמת, האם אנחנו על תנאי? האם באמת יש לנו בחירה או לא? כי משמע פה לפי הפסוק, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, כאילו יש לנו בחירה, לא? אם תעשו טוב, אם לא, במשך הפרשה מופיעות הכללות, אם לא תעשו. אז יש לנו בחירה או אין לנו בחירה? כפה לנו הכגיגית? לא כפה לנו הכגיגית. איך אני מתייחס אליכם? תתקלו את זה במקור משמר 8. מקור מספר 8, יש דברים שכתב הרב בספר אורות, ואני קורא, תתקלו במקור, זה יעזור להבנה. כל מי שמרפא עצמו מדברי תורה, מרפא את זה נחלש, מרפא קצת, כן? לא עוזר, רק מחליש את האחיזה. ואפילו ממצווה קלה, אין בו כוח לעמוד בעת צרה. מסביר הרב, וכל מי שעושה את המצוות כולה ומחזיק את התורה בלא רפיון, כוח החיים שהוא גנוז ביסוד טעמי התורה עושה בו את שלו, אף על פי שאיננו מרגיש בעת העשייה והלימוד כל תוספת כוח גשמי או רוחני בקרבו. אומר הרב, מדהים, מי שעוסק בקיום התורה ועסק התורה וקיום המצוות ולא מרגיש כלום, ולצערי אני יכול להגיד את זה אצל רבים, לא מרגישים שהם עשו משהו, לא מרגישים שהתמלאה הבטריה, לא מרגישים שהם הטעינו משהו, הם פשוט עשו וזה המשיך הלאה, אין שום הרגשה, שום כלום. אומר הרב, זה נכנס למאגר. המאגר לא מורגש, הוא לא מובן, הוא לא מוחש אפילו, אבל זה מצטבר. מתי זה יוצא? ובכל עת מצוא, שכוח חיים דרוש להתגלות, מתי יש צורך של כוח החיים להתגלות? כאשר כוח החיים נחלש, כאשר יש צרה, כאשר יש כאב, כאשר יש בעיה, יש רפיון מהחיים, יש ירידה במוטיבציה, יש ירידה ברצון לפעול, יש חולשה. באותו רגע יצא כוח חיים עצור, מה זה עצור? גנוז, שמור, בלשון אוצר, אשר נגנז על ידי התורה והמצוות שהאדם קיים מקודם, והוא לא הרגיש כלום. הוא מחמם את הלב ומאיר את הנשמה. כלומר, לפי דברי הרב מובן, רש"י אומר, עמל התורה, להיות כל היום הוגים וחושבים ולומדים ועוסקים בתורה, גם עם עבודה. כי העבודה היא עבור התורה. אז יש קביעת עיתים לתורה. אבל המצוות, גם בזמן שאדם עובד, הוא לא פטור מהן. אז יש מצוות שקשורות לעבודה שלו. לא לגזול את זמן המעביד, לעשות עבודה ביושר, מסע ומתן ביושר, אמינות, זה מצוות. כאשר אדם מחובר אל הדברים הללו, ביום יום, כל הזמן בתפיסה, שזה באמת העניין המרכזי של החיים, זה כוח החיים, שהוא עוצר, גונז, אוסף לתוכו, למתי? לעת צרה. ועת צרה יש בעולם, ואנחנו יכולים לפגוש אותה מדי פעם בפעם. בואו תסתכלו אם כן במקור מספר 4. אמרנו שיש לנו אם, יש לנו בחירה. האם האם הזה הוא בחירתי בכל המצוות כולם? או שמה יש מצוות שהן לא נתונות לבחירה? או אולי אגיד הפוך, יש מצוות שאני יכול לקיים אותה אפילו לא לשמה. וזה בסדר. נרחיב, נעמיק, אני חושב אולי שהמשפט הקודם לא מדויק. יש מצוות שאנחנו יכולים לעשות אותן, ונשתמש במילים שאמר מקודם נתנאל עמיאל, בלא חובת הלב. לא מרגיש הלב רוצה אותן בכלל. אין לנו שום כוונת הלב לעשות אותן. אנחנו עושים אותן טכנית. אנחנו עושים אותן כי אנחנו רגילים. אנחנו עושים אותן כי אמרו לנו, בסדר? האם יש מצוות שבלי שאנחנו נכניס את ליבנו לדבר, המצווה הזו בבעיה, היא לא שלמה, היא גורעת מכוחנו? נסתכל במקור מספר 4, מהר"ל, בספרו אור חדש בהקדמה, זה חלק קטן, אומר המהר"ל, התורה היא הכרחית, ואינה תלויה ברצונם של עם ישראל. זה לא תלוי בנו, מציאות התורה בעולם, אם נקיים אותה או לא נקיים אותה. התורה היא הכרחית. התורה היא יסוד העולם, מציאותו, קיומו, הווייתו. כשהרי כבר נאמר בבריאת העולם, ויערב ויבוקר יום השישי. אתם זוכרים, למדנו את זה על ההה, הלכאורה מיותר. וכפי שהובא שם בגמרא, מה זה ההיא הזה? שיתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית ואמר להם, אם ישראל מקבלים התורה, אתם מתקיימים. כלומר, העולם ממשיך במציאותו הגשמית. ואם לאו, ישראל לא מקיימים, אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. זו מילת אם של תנאי ממש. האם זו המגבלה לאם בחוקותיי תלכו? לכאורה כשאנחנו קראנו את הפסוקים בפרשה, באמת זה נשמע כמו תנאי. אתם רוצים שיהיה לכם טוב? תהיו ילדים טובים. זה. אתם לא רוצים שיהיה להיות ילדים טובים? טוב, כאן שוב. אתם יודעים מה, אני אקח דוגמה. אני אדבר כסבא, יש לנו פה גם תלמיד ותיק שלי שכבר אבא. אתם מכירים את זה מהבית. כאשר הורה רוצה לבקש מילד משהו, או מורה רוצה לדרוש מתלמיד דבר מסוים, הוא מביט בפניו מה? מציאות. די. אם תעשה כך וכך, טוב. אם לא, אז. נכון? עכשיו, תגידו לי, מה הציפייה של האב או המחנך, המורה? שהילד, מה הוא יעשה? מה שהוא בוחר, או מה שאתה רוצה שהוא יעשה? הוא רוצה, מי שאומר את זה רוצה שמה? שיתבצע מה שהוא אומר. התנאי הוא כדי להביא את האדם שמולך, הילד או התלמיד, כן? שלא ייקח את כיוון העונש. בסדר? בפועל, מה הוא עושה? את מה שהוא רצה? לא, מה שאתה רצית. אז יש לו בחירה או אין לו בחירה? לכאורה אין לו. כלומר, זה נורא מעניין, אבל אני לא מאפשר לילד לבחור. אני אומר לו, אם תנקה את החדר, תוכל לאכול צהריים. ואם הוא לא רוצה לאכול צהריים, מה יעשה מחנך או הורה שאני אגיד לו, אתה יודע מה אבא? לא רוצה צהריים. וואו.
הוא לא חושב על המקרה.
העסק הסתבך. כלומר, למעשה, אנחנו עוברים לשלב הבא שיש גם בפרשה. ואם תלכו איתי בקרי, אז, ואם תלכו איתי בחמד קרי. כלומר, אתה בחרת בלוד, אוקיי, אז אני אקשיח עמדות. ושוב פעם, הכשרת העמדות מהי? כדי להחזיר אותך לבחור מה שאני רוצה. אז לא בחרת. אם בחוקותיי תלכו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו פה? שנבחר? או שנעשה מה שהוא רוצה ואין לנו בחירה? הבנו את השאלה שנשארה לנו ככה ביסוד. למעשה, אם אנחנו נתבונן בדברי הרב מה שהזכרנו כרגע, אני רוצה שתסתכלו במקורות חמש, שש, יש לנו שלושה פסוקים שמתחילים במילים דומות מאוד. תסתכלו במקום מספר 5 לגבי מצווה של בניית מזבח. אומרת התורה, ואם מזבח אבנים תעשה לי. תגידו לי, יש חומר אחר שמותר לבנות ממנו מזבח? שמעתם על זה? יש אפשרות אחרת לבנות מזבח חוץ מהאבנים? אז מה זה הציווי הזה? מזבח אבנים תבנה לי, אין פה אופציה, זה רק זה. אז מה זה האם הזה? בוא נלך למקור מספר 6. אם כסף תלווה את עמי, כן, פרשת משפטים, הלוואה, ישנה אפשרות לא להלוות? כן, כן, אז זה תנאי, נכון? ככה לכאורה נראה. בואו נעבור למקום מספר 7. המצווה שקשורה לימים שלנו, אנחנו עכשיו, ספירת העומר. ואם תקריב מנחת ביקורים לשם, הרי בחג הביקורים מביאים מנחה. זה לא דבר שהוא תלוי בנו. צריכים להביא מנחה. זה יש קורבן מנחה של הביקורים. מה זה האמא? האם האם שאמרנו מקודם בפשטות שאם תלווה את עמי, כסף תלווה את עמי, זה מילת תנאי שאפשרו לא להלוות, הרי מפורש שם בפסוקים תסתכלו, שאין מציאות כזאת. שם זה לא אם כסף תלווה את עמי אם אתה רוצה או לא רוצה, אתה חייב להלוות, אלא שאסור לקחת ריבית, או לא להיות בו נושך נשך, או לא להשתמש בפיקדון. אז אנחנו רואים למעשה, שלוש מקומות, שהם מתווספים למקור הרביעי שלנו בפרשה כאן, על המושג של המילה אם, שלא משמש כמילת תנאי. זה לא תנאי. יש מהר"ל שלא מופיע אצלכם, בגור ארי על התורה, על הפרשה. אומר, רגע, לא מבין. אם אנחנו רואים שמילת אם משמשת לפעמים כתנאי ולפעמים לא כתנאי, אז מה זה הניסוח הזה? כלומר, מה כוונת התורה כשהיא כותבת באותם מקומות אם וזה לא תנאי? זה הכרח, כמו מזבח שעושים רק מאבנים, כמו מנחת ביקורים שהיא חובה, כמו חובה להלוות, לעזור לעני. המהר"ל אומר שיש שתי רמות של קיום מצוות. יש רמה אחת שאדם עושה את המצוות, למה? כי ככה אמר קדוש ברוך הוא, זהו. ככה. אומר המהר"ל, חשיבה כזו, שאני עושה את קיום המצוות כי זה רצון השם, קיימנו את המצווה. זהו. בלי שום מחשבה נוספת. קיימתי את המצווה. אבל, אומר המהר"ל ומחדש, שבשלוש המצוות הללו שראינו במקור 5, 6 ו-7, בליית מזבח, הלוואה לעני וספירת העומר, כמו מנחת הביקורי, מחדש המהר"ל משהו אחר. כתוב אם, מה זה האם הזה? אומר המהר"ל, המצווה חייבת לעשות כי זה רצון השם. אבל אם אתה בונה מזבח רק בגלל שזה רצון השם, פספסת את המצווה. אומר המהר"ל שבשלושת המצוות הללו, כמו שקראנו עכשיו, חייבת להיות גם כוונת הלב, חובות הלבבות, כמו שאמרת ניקוד. אם אתה בונה מזבח רק בגלל שזה טכני, פספסת את קיום ההבנה הבסיסית מה זה מזבח. אתה צריך לרצות לבנות מזבח. לכן אומרת התורה, ואם מזבח תבנה לי, זה יותר לבוא מהלב שלך, הרצון לבנות מזבח. אם אנחנו נותנים הלוואה ואני, רק בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, פספסנו את העיקר. כי מה עיקרה של מצוות הנתינה לעני? להיות דבקים בשם בדרכי החסד. אני רוצה לעשות חסד, לכן אני נותן, וזה מה שאתמול או שלשום היה שאלה, ככה שדן, ראיתם אותה במחשבת ישראל, שהרב דסטר, אני לא טועה מדבר עליה, שיש טענות נגד ארגוני החסד. זה לא יכול להיות שעושים את זה כי זה טכני, כי זה מצווה וזהו. צריכה להיות כוונת הלב. הדבר האחרון יוצא מדברי המהר"ל, שמקריבים את מצוות העומר, קורבן העומר, סליחה, רק בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, על מה אנחנו מקריבים את קורבן העומר? קורבן העומר בא כקורבן תודה על כל התבואה שצמחה. אני צריך לבוא מתוך הלב להגיד תודה בגלל שאני מבין שאני צריך להגיד תודה, ולא בגלל שאני צריך לסמן וי. לכן אומר המהר"ל, שאם בנינו מזבח בלי כוונת הלב, אם הלבנו לעני בלי כוונת הלב, אם הבאנו קורבן העומר בלי כוונת הלב, אלה שלוש מצוות בתורה שחייבים בכוונת הלב. בלעדי כוונת הלב, פספסנו, החמצנו, החסרנו מן המצווה. אם כן, לפי דברי המהר"ל, כאן, בגור אריה, אנחנו מבינים שהתורה מנסחת את המצוות בלשון של אם, כדי ללמד אותנו שמה אנחנו? בעלי בחירה. לא כמו המורה, המחנך או האבא שמעמיד בפני הילד שתי אופציות, למעשה אופציה אחת, הוא מצפה שיבחר הילד או המחנך, או, סליחה, או התלמיד או מי שלא יהיה, יקבל את דעתך, שהוא יבחר מה שאתה רוצה. התורה נותנת לנו שתי רמות לבחור. אם בחוקותיי תלכו, היינו, אתם תעשו את המצוות באופן הפשוט, רצון השם, נטו, דרך, בלי כוונות, בלי עניינים, בלי כלום. טוב, עכשיו תחזרו למקור מספר אחד לפסוקים, ואת מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם. זה נחשב לכם שעשיתם. ונתתי כשמכם וכו', את השדה וכו', יש שפע כי עשיתם. וישבתם לבטח בארציכם. ונתתי שלום בארץ, ושכבתם בעין מחריד, והשבתי חיה רעה מן הארץ וכו'. ותסתכלו בסופו של דבר לפסוק האחרון, ואת ואתם, אתם רואים? ואתם תהיו לי לעם. אני השם אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, מהיות להם עבדים. וישבור מוטות עולכם, והולך אתכם קוממים. מתי זה בא? תתפסו שני פסוקים למעלה. ואכלתם ישן נושן, וישן מפני חדש תוציאו. ומי רוצה לסיים? הפסוק הבא, ונתתי ותלך פסוק אחר מכן, שני המילים הראשונות,
ולא תגעל.
לא, דלג, דלג. והתהלכתי בתוככם. מי שיכול להסביר לי מה ההבדל ונתתי משכני בתוככם והתהלכתי בתוככם? זה אותו דבר, לא? לא. כאשר אנו מקיימים את המצוות בלי כוונת הלב, ונתתי משכנים בתוככם, בתוככם, כן, יש משכן, יש מקדש, באים, עובדים, עושים. אבל והתהלכתי בתוככם, זה עולם אחר. כאשר האדם עושה את רצון השם מתוך רצונו שלו, בכוונת הלב לעשות. איפה הקדוש ברוך הוא אצלו? בתוכו. יש ונתתי משכני בתוככם. יש משכן, יש מקדש בירושלים. אבל איך ראינו אצל ירמיה הנביא? שעומד וצועק, יחל השם, יחל השם המה. אפשר לבוא למקדש. אפשר להקריב קורבנות. ידיכם דמים מלאו. בן אדם לחברו. ראינו את זה בישעיה. אז יש מקדש בירושלים. כאשר אדם עושה את המצוות בתוכן הפנימי שלו, בתוך רצון שלו, אתה גם סבחו בתוכו. זה הבדל המשמעותי. אם בחוקותיי תלכו, זה לא תנאי. אלא מה זה? בחירה. אתם יכולים לבחור בשתי רמות. בשתי הרמות, הברכה והשפע יהיו. איפה ההבדל? בחיבור אל הקדוש ברוך הוא. האם הוא בגדר של מצווה ועושה וזהו? או רוצה הוא מצווה ועושה? עכשיו אנחנו מבינים למה ראשי, ובזה פתחנו, כתב בחוקותיי עמל התורה. כאשר אדם עמל בתורה מהבוקר שפוקח את עיניו, עד שהוא הולך לישון, בין אם הוא אוכל, בין אם הוא שותה, בין כל פעולה שהוא עושה, היא נובעת מתוך רצון פנימי שלא להיות הולך בדרכי השם, בדרכי התורה, לומד, הוגה בה, שונה בה, משלש בה. כשהוא פנוי לזה, מישהו אברך ויושב כל היום בישיבה, או מישהו פועל בין שחרית לערבית, בין מנחה למעריב, לשיעורים קבועים, לחברותה, הוא מגלה שזה רצונו. אם אלה תחזרו למקור שמונה בדברי הרב, גם בשורה השלישית באמצע, אף על פי שאיננו מרגיש בעת העשייה והלימוד כל תוספת כוח גשמי או רוחני בקרבו, ובכל עת מצוא שכוח החיים דרוש להתגלות כשיש חולשה, כשיש קושי, כשיש מן המצר קראתייה, יצא כוח חיים עצור אשר נגנז על ידי התורה והמצוות ההם שהוא קיים מרצונו, מליבו. מחמם את הלב ומאיר את הנשמה. כשאנחנו מסיימים את ספר ויקרא, בתובנה, כשאנחנו בשבת הבאה כבר נלך אל המדבר, רוצים למדבר החיים, קוראים שוב ושוב את מה שעבר עם ישראל במדבר, צריכים להבין שאנחנו נמצאים במדבר החיים. אמנם יש לנו מים ואוכל ברוך השם, אבל העולם מלא הפתעות. וצריך לעצור, לאסוף, לגנוז כוחות אמיתיים מרגעי משבר. אתם זוכרים נושא אמונה בעת משבר? אמונה בעת משבר צריכה להוליד אמונה חזקה יותר. אם יש לה מעיין, אם יש לה בער, אם יש לה במקפיא כוחות גנוזים, שבאים מקיום המצוות מתוך רצון לקיימם, שנהיה עמלים בתורה. חזק חזק ונתחזק. שבת שלום.